יישר כוח לרב חיים. קריא עכשיו את המילים הקדושות שלו, אז קצת יותר קל לי לדבר אחרי רב חיים, לעבור מגיע את זה. קצת צריך איכשהו לחבר בין העולמות. אבל יודעים שהרב היה מכליל את הכל. כל הסגנונות, כל ה... זה נראה לי קצת מוגזם, לא? זה כאילו, אני גבוה, אבל לא עד כדי כך. זה ככה צריך להיות טוב. טוב, מי שנשאר, נשאר על דעת שהוא נשאר פה, אז... לא אגיד שזה המצב, אבל זה מה שהיה צריך להיות. שכל גופי ירעד בכלל מלדבר ולפצות פי. מה, נו, מה נדבר, מה נאמר? מיום ליום, הרב אריה לוי יוציא חוברת עכשיו, פרשת גדולת מרדכי. באמת זאת פרשה שרק התחילו לגוע בה, ומיום ליום היא הולכת וגדלה, הולכת וגדלה. דברים מבהילים. ועוד, כאילו לא, אין לנו כלים להכיל בכלל את מה ש... את העבודה עצומה שהרב שמואל עושה. בכלל, אני אומר... באמת, הבנים, המשפחה, איזה כבוד עשו לרב במותו, באמת, כל כך הרבה מפעלים ועניינים ודברים, ועוד ידם נטויה, ואיפה שאני זז, אני שומע על עוד דברים, ועוד, ועוד יצא ספר סגולות וישועות, היום הביאו לי ספר כזה, ויש שם המכתב של הרב שמואל אליהו, כותב, שיש דברים שאנחנו עדיין גם אחרי שנה לפטירת הרב ואנחנו לא מסוגלים להעלות אותם על הכתב. סיפורים שאי אפשר להעלות אותם עדיין על הכתב. דברים מבילים. אני בעוני. באמת בעוני. זה לא כך קשה להיות אני לגמרי ליד הרב. אני רוצה לקרוא כמה שורות. כמה שורות מהגמרא, מסכת ברכות, שאני חושב שהן קשורות עם הרב. ולקרוא על זה הסבר של מי שהרב היה מתבטא עטרת ראשנו, היה אומר הבן איש חי. אני חושב שזה לכבודו של הרב. הגמרא אומרת מסכת ברכות בדף חי. אומרת הגמרא, כי החיים יודעים שימותו, אלו צדיקים שבמיתתם נקראו חיים. שנאמר, ובניהו בן יהוידע, בן איש חי, רב פעלים מקבציאל. הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. בסוף שמואל ב', שם הגמרה, התורה, הנביא, בספר שמואל הנביא, מונה את שמות הגיבורים אשר לדוד. כן. ככה התייחסו אל הגיבורים, כל מקבלי הצלשים, עיטור העוז, עיטור המופת, ידעו להעריך אותם, את מוסרי הנפש על עם ישראל, לכבד את מוסרי הנפש על עם ישראל, הגיבורים אשר לדוד, גיבשו אותו. אבל הגמרא, לגבי בניהו בן יהוידע, באה ודורשת, ואומרת, בן איש חי, בן איש חי, אתו כולה אלמה בני מתי נינו, אלא בן איש חי, שאפילו במיטתו קרוי חי. רב פעלים מקבציאל, שריבה וקיבץ פועלים לתורה, והוא היכה את שני אריאל מואב, שלא הניח כמותו, לא במקדש ראשון, ולא במקדש שני. והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. איכא דאמרי דתבר גזיזי דברדה ונחת ותבא. שבר את הקרח, נכנס בתבל, כיפשו אותו בתוך הקרח. ואיכא דאמרי דתנא ספרא דבריו ביום הדסיתווה, אומר התוספות שהוא ספרא דבריו חמור שבספרים, ובניהו בן יהוידע חדר לעומקו ולמד אותו. ביום הדסיתווה בא לבן איש חי בספרו בניהו, כל הספרים של הבן איש חי, אתם יודעים שהם סביב בניהו בן יהוידע, בן איש חי, רב פעלים, גבציאל. שואל, מה הכוונה של הגמרא, שהגמרא אומרת, הוא היכה את שני אריאל מואב, שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני. קודם כל, פשט בדבר, אומר, מה, איך זה נכנס? הוא היכה את שני אריאל מואב, שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני. אז הוא אומר, היכה מלשון היכה. הסביר הבן איש חי. היכה. כולם נהיו קהים לידו. לעומת בניהו בן יהוידע. שואל אבל הבן איש חי, במה? במה נהיו קהים לידו? מה, על מה מדברים? מה, בחוכמה? שבניהו בן יהוידע היה חכם מכולם. הרי הוא חי בזמן שלמה המלך, והחכם מכל האדם, ועוד כהנה וכהנה שהיו סביבו, סביב שלמה המלך חכמים. אז מה? אז לא? מה, הוא לא הניח כמותו? יש כמותו. היו חכמים עצומים. אלא מה? הוא אומר, מה נאמר? אולי נאמר בצדקות, במעשים. הוא אומר, גם זה לא נראה. הוא אומר, היו כל כך הרבה נביאים, קדושי עליון, צדיקים, בדורות ההם, בבית ראשון, בית שני. אז לא הניח כמותו. איך מדדו את זה? לא נראה, הוא אומר. אז מה פשט לא הניח כמותו? אומר הבן איש חי פה דבר כזה, נקרא את זה בלשונו הקדושה, אך נראה, הדאמר לא הניח כמותו, ובדבר אחד טוב פרטי, לא באים פה להגיד בכללות של כל האישיות, בחוכמה, כל האישיות, יש פה איזו נקודה מיוחדת. יש בבניה ובן יהודה נקודה מיוחדת. שלא נמצא כמוהו באותו הטוב הפרטי לעשותו. כי ידוע שכל עוון עושה פגם למעלה בעולמות העליונים ובספירות ובשמות הקודש, כאשר מפורש עניינם ופרטיהם בדברי רבנו האריזה חול. הוא מבואר שם תיקון הפגם של כל מין ומין על ידי כוונות השייכים לו ועל ידי סך תעניות השייך לכל אחד ואחד, ויש בהם עוונות שצריך דברים כאלה וכאלה, ויש כאלה וכאלה, ויש כאלה וכאלה. והנה בניהו בן יהוידע נמצא בו דבר טוב שלא נמצא כמו אצל זולתו, שהיה עושה תיקון של כל אבון ואבון, הן בסך התעניות שהתענה, הן בתבילה בשלג. על מה עשה בניהו בן יהוידע תיקונים? לתקן פגם הנעשה למעלה בעוונות שעושים אחרים, והם שווים בתשובה, אך אין עושים תיקון בתעניות ותבילת שלג והכוונות הראויים להם. וכמו שכל אחד ואחד צריך להתוודות בעוונות שלא חטא בהם הוא בעצמו, אנחנו מתוודים בלשון רבים ואומרים כל מיני דברים שאדם יודע על עצמו, זה לא הוא. אנחנו, כל יהודי ויהודי, מתוודה על עצמו ועל כל אחד ואחד מעם ישראל. כך צריך להיות. להתחייב בהם כל אחד משום הרבות. הנה הוא, בניהו בן יהוידע, לא סגלה בבידוי בלבד, אלא אביד מעשה של תיקון בתעניות ותבילת שלג וכוונות וייחודים השייכים לכל מין אבון בפני עצמו, אף על פי שהוא אינו צריך לזה בעבור עצמו, כי נקי וצדיק וטהור הוא. מה שאמרו דטבר לגזיזי דברדה ביום השלג, זה הוא אומר רק דוגמה נקטו, שזה דבר קשה מאוד מאוד, זה דוגמה. אני חושב שמי שקורא את הסיפורים על הרב אליהו, לא יכול שלא לראות את הדברים האלה לנגד עיניו. זה היה הרב. מה שאומר פה הבן איש חי על בניהו בן יהוידע, זה היה הרב. הרב זצ"ל אומר באורות הקודש, אומר שיש שלושה חלקים בתורה. יש חלק הניגלה של התורה, שהוא עיקר עבודתו בעמל ויגיעה של שקידת התורה, ובשכל גדול ועצום של הבנת התורה, עבודה שכלית, כפי שהרב מתבטא במקום אחר, שזה עבודת השכל שבתורה. אנחנו לא צריכים להסביר, רואים איך שכל גדולי התורה העריצו את הרב, גדולי הניגלה, מי אולי רבו הראשון, לא יודע אם רבו הראשון, אבל רבו הרב עזרא עטייה, כמה העריץ את הרב, והרב צדקה, ועוד ועוד ועוד, לא בקי מה כל השמות, ולא זוכר כעת. ועמל התורה של הרב. חלק שני בתורה, חלק הנסתר. הנסתר, יש בו שילוב של עבודת שכל של תורה, יגיעה גדולה, ושכל, השכל הרזי, כמו שהרב כותב עליו. ולא פחות מזה, שפע שמיים מגדול. הערה גדולה, רוחנית, שמיימית, שחייבת להיות בתוך זה. חלק שלישי, אומר הרב, הוא ה... ייחודים, שהוא הדרך לקבל השפעה שמיימית. והרב אומר, שתי המדרגות הראשונות, לימוד הנגלה, לימוד הנסתר, הם בחינת העזרה וההיכל שבבית המקדש. עבודת הייחודים למי שראוי לה על גבי המדרגות האלה, ולמי שזוכה לה, היא בחינת קודש הקודשים. עוד אומר הרב, הרב קוק, מרן הרב יצא, דבר כזה, יש צדיק כזה, יש צדיק כזה שיכול לערוב שיתוקן העולם כולו וכל ישראל ישובו בתשובה שלמה, ובזה הם מקבלים שפע חיים וטוב גדול בהקפה מהאוצר העליון בקור הברכה. הוא אומר, יש גדולי עולם שהם לוקחים הלוואות מהקדוש ברוך הוא, הם לוקחים שפע מהמקור האלוקי עבור עם ישראל, עבור כללות עם ישראל, והם ערבים שיהיה פיראון. הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, רוצה לתת לעם ישראל שפע גדול ועצום, אבל סדר העולם, הנהגת העולם היא בהנהגת המשפט והדין, ויש חשבונות עם עם ישראל, עד כמה הוא זכאי ועד כמה הוא ראו. יש כוח לגדולים לקחת בהלוואה, בהקפה, שפע של טוב אלוקי של חסדים אלוקיים גדולים, והם ערבים שגם עם ישראל ישוב בתשובה ויפרע בעתיד. המשיך הרב ואומר, וצדיקים כאלה מוכרחים להימצא בעקבת הדמשיכה. זמן של ערב הגאולה מוכרחים להימצא צדיקים ענקי עולם כאלה שיכולים לקחת הלוואות מהקדוש ברוך הוא ולחלק אותם לעם ישראל. קצת מדלג. ההכשר הראוי לזה כדי להגיע למדרגה כזאת נשגבה הוא העסק בייחודים, בבהירות הדעת ואומץ טהרת הרצון. מלווה השם חונן דל, מלווה השם חונן דל. הקדוש ברוך הוא מלווה למי שחונן דל. אומר הרב, מלווה השם חונן דל, ראשי תיבות מייחד. מי זה שהקדוש ברוך הוא מוסר לו הלוואות כאלה? מי שמסוגל לעסוק בייחודים האלה. וסופי תיבות של מלווה השם חונן דל, ראשי תיבות מייחד, וסופי תיבות בגימטריה 90, שהוא צדי באותיות שמובנות צדיק, שעל ידו מתהפך כל הרע לטוב, וכל הטומאה לקדושה בסוף. אני חושב הדברים האלה, זו הנקודה הפנימית ביותר, שאני בעניותי, זה מה שאני רואה ברב. אני, דוגמה, סיפור ששמעתי, אני לא יודע, אולי הוא מופיע בספרים גם, אני לא שמעתי אותו מפי תת אלוף אפי פיין, ניתן, שזה דוגמה, אבל זה כל הסיפורים. זה כל הסיפורים העצומים שיש על הרב, אבל אני רוצה דווקא את הסיפור הזה מצד האחריות הכללית שבו, הערבות הכללית שבו. סיפר שהוא התמנה להיות מפקד אוגדת הצפון, אוגדה, אחת מאוגדות הצפון אז היו באוגדת לבנון, חלק מלבנון מסוים. ואז הוא בא לקבל ברכה מהרב. והוא שאל את הרב, הרב, מה אני צריך לעשות בתור מפקד אוגדה? מה המשמעות של זה שאני בן אדם דתי ומקיים מצוות? יש לזה איזה משמעות בתור מפקד אוגדה? הרב אמר לו, ודאי. מה? אתה צריך כוח תפילה. אני צריך כוח תפילה. הרב, בקושי יש לי זמן להתפלל. אני ממש נכנס לעבודה מטורפת, יום ולילה, יום ולילה, יום ולילה. הרב אומר לו, לא, התכוונתי, אתה צריך להקים כוח תפילה. שיהיה איתך כוח תפילה. אני אקים כוח תפילה? מה זאת אומרת? מה אני אעשה? מה אני אקים כוח תפילה? אומר לו, לא. אתה תמנה אותי שאני כוח תפילה של האוגדה. אם אני אסוף איתי חבורה, ואנחנו נהיה כוח תפילה של האוגדה שלכם. וכל פעם שיש איזה אירוע, או יש איזה פעילות מבצעית מיוחדת, אתה מרים אליי טלפון, מודיע לי, ואנחנו נעמוד בתפילה. טוב, הוא אומר שהוא הלך, לקח חייל מסוים בחמל שלו, הושיב אותו בחמל של האוגדה, ואמר לו, אתה כל פעם שיש איזה אירוע, יש איזה מבצע מיוחד, טלפון לרב אליהו, יש לך פה את המספרים, אתה מתקשר, מודיע לרב אליהו, באיזה שעה שלא תהיה, הרב אמר, בכל שעות היממה. וככה באמת היה. כל פעם שהיה משהו, היו מטלפנים לרב, הרב היה אומר, בסדר, אנחנו נעמוד בתפילה. פעם אחת יצא כוח מיוחד למשימה מיוחדת, ובשלב מסוים מפקד הכוח זיהה שהם נמצאים בתוך מערב של החיזבאללה, והיה להם דרכים איך לראות את זה, ואיכשהו זיהה את זה, נתן פקודה מיד לכל החיילים לשכב במקום, לשכב על הרצפה, אף אחד לא זז. והוא התקשר אל החמל, מיד הקפיצו את כל החמל. מה המשמעות של דבר כזה? שברגע שמישהו זז, יש להם קרני לייזר שקולטות את הדמות, ואז הם מזהים, ולפי קרני הלייזר האלה מיד מפעילים מערכת שלמה של מטענים, ונפש חיה לא יוצאת משם חיה. והוא אומר שכך היה כמה וכמה פעמים, שנהרגו הרבה מאוד חיילים באופן כזה. פתאום מתקשרים אליו, אומר, מה, שואל אותו הממפי, מה אני עושה? מה לעשות? אמר לו, עובד עצות. נחשוב, נקים את כל הכוחות, נראה, נתכנן מה לעשות. נחשוב מה לעשות. לא זוכר, פרט גם למה אי אפשר ככה ואי אפשר ככה ואי אפשר ככה ואין אפשרויות. אז... והוא אומר לחייל, שתיים בלילה, אומר, תקשר מיד לרב אליהו. מודיע לרב אליהו, דבר ראשון לרב אליהו, הרב שמע את הדברים, ואז הם ממשיכים הלאה לשבת בחמל, לחשוב. בינתיים הוא שם אנשים שיקשיבו לכל הרשתות של החיזבאללה. מה קורה אצל החיזבאללה? מה שיעלו על כל הרשתות שבאזור ולהקשיב מה קורה. אז שומעים ברשתות, שומעים את מפקד החיזבאללה של כל האזור, צועק על המפקד באזור ההוא איפה שהחיילים נמצאים, כלל אותו כללות, תפעיל כבר את המטענים, אנחנו אומרים לך שהם שם, אתה לא קולט מה שמדברים, תפעיל, תפעיל. הוא אומר לו, אני מפעיל, אתה לא מפעיל, אתה חמור, אתה זה, כללות, הוא אומר, כלל אותו, תפעיל. הוא אומר, אתה לא מפעיל. הוא אומר, אני מפעיל, זה לא עובד, הכל משותק. כל הקווי חשמל, כל הזה, כל הטילים, הכל משותק, אני לא... צעקות, כללות. אומר, פתאום הוא קולט בראש, הוא אומר, זה הרב אליהו. זה אין, זה עכשיו, עכשיו. הוא אומר למפה, קום וצא משם. המפה אומר לו, קום וצא משם. אני אומר לך שאנחנו במערב. אני אומר לך שאם חייל אחד קם, אנחנו מחוסלים כולם. אין מה, שמעת מה שאני אומר לך, עכשיו תקים את כולם, תרוצו. מה, לרוץ איזה, תרוצו. ככה הוא צועק עליו אפיפיים, והם צועקים אליהם, תפעיל, תפעיל. ואז כל החיילים קמו ורצים כמו כאילו כלום, רצים, 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 כל הקבוצה הגדולה של החיילים, רצים, רצים, עד שהם מדווחים, אנחנו כבר כמה קילומטרים משם, התרחקנו, אנחנו בדרך חזרה הביתה. אז פתאום הם בקשר מקשיבים, הראיס, המפקד שלהם, הוא מודיע לו, הכל התפוצץ, הכל התפוצץ, הכל, הלך הכל, הם גמרנו, הפעלנו את כל המטענים, כולם התפוצצו, וזה, אחר כך, אפי פיין הייתה, נסע לערב אליהו, אמר לו, הרב יודע מה שהלך? אמר לו, כן. אז מה, הרב, מה היה שם? החזקנו אותם, לא נתנו להם ביטוח. איפה נשמע דבר כזה? זה, מה זה, בניהו בן יהוידע, כן, מה שהרב זצל כותב באיגרת על בניהו בן יהוידע, שכל מייחדי הייחודים עד היום שואבים את כוחם מבניהו בן יהוידע. זה היה הרב. זה היה הרב. אני לא... את רוצה טיפה סיפורים מעצמי. היינו אצל הרב, אני חושב, יכול להיות שמאות פעמים עם שאלות, המון המון שאלות. הרב היה לו כוח פסיקה עצום. כשהכרתי את הרב, אני חושב בשנת תשל"ח, אז הכרתי את הרב, לא ידענו עליו שום דבר מכל התחום הזה שאני מדבר עליו כעת. ידענו שהרב הוא מגדולי הפוסקים. אז הוא לא היה רב ראשי עוד, היה דיין בבית הדין העליון. היה גר ברחוב ריינס. והיה לו, היו נכנסים הביתה, היה שם בכניסה חדר קטן. עם כל מיני ספרים של הילדים, כל מיני ספרים, ממש חדר קטן, כאילו משהו גודל כזה אולי, ככה ישר מול הכניסה, היו נכנסים שם, כמה יכולים היו להיכנס שם, אולי שני אנשים, שלושה בדוחת, והיה חדר ספרים, הרב היה יושב בתור חדר ספרים, היה שתי דלתות הזזה כאלה שפותחים אותם ככה, קשות כאלה וסוגרים אותם, ולא, לא, מעט מאוד אנשים היו באים, לא, היו ככה, שני אנשים. אני זוכר שבאתי, וכספרתי את זה הרבה פעמים, באתי אל הרב עם הספר שהוצאתי, זה כבר אחרי הפטירה של הרב צבי יהודה, זה כמה שנים אחרי, בתשעים מם, ממבית, ממגימל כבר, תפשין ממגימל, שהוצאתי את מתוך התורה הגואלת חלק א', אחרי שהרב צבי יהודה נפטר בתפשין ממבית. אז באתי אל הבית של הרב בתשע בלילה, דפקתי בדלת, הרבנית פתחה שם, אמרה לי, הרב לא נמצא, אני לא יודעת מתי יחזור, נסע ל... את שיעורים או משהו. אז אמרתי אותו, הבאתי ספר לרב, אז אני אשאיר אותו. נתתי לה את הספר. בבוקר בתשע באתי כדרכי עם שאלות. הרבה מאוד, ממש. אני כבר, זה האמת שכל כך זה היה דבר רגיל, שכבר אני לא... כמעט כל השאלות לפני כן, זכינו, היינו בירושלים פונקים. לפני כן היינו הולכים לרב שלום זלמן נוירבך, כשהגרתי באזור גבעת מרדכי, לפני כן עוד לרב יצחק אריאלי, זכר צדיקים קדושים לברכה. כשעברתי לגבעת שאול, כמו שהרב צבי יהודה קרא לזה, מעלין בקודש, יותר קרוב למרכז הרב, הוא אמר זה מעלים בקודש. אז שאלתי מי, אמרו לי הרב אליהו, התחלתי ללכת לרב אליהו, באמת איזה הערת פנים, והפסיקה שלו בכלל, זה היה, כמו שאמר הרב גיאת, לקח על עצמו הרב אליהו אחריות, לא, הרב יצחק אריאלי בכלל אמר דברים חמורים. אחר כך הרב אוירבך מיתק יותר את הדברים של הרב יצחק אריאלי. והרב אליהו, הוא בכלל, הוא רואה והוא יודע בדיוק כל דבר, למה לשייך אותו ולמה הוא שייך, אני לא נכנס לפרטים, בצורה מופלאה, וככה היו הפסיקות שלו. אז באתי, הבאתי בתשע בבוקר, באתי, רציתי לשאול שאלה. טוב שבאת, נכנסת, אומר רב, שר כוחך, איזה ספר נפלא, אומר, הוא מחזיק את הספר, אומר, איזה ספר נפלא, לא הנחתי אותו מידי עד שקיליתיו. ספר הוא בערך 300 עמודים, הוא אומר, מתי הוא בא הביתה, אין לי מושג, בכל אופן, בין 9 בערב ו-9 בבוקר, לא הנחתי אותו מידי עד שקיליתיו, בעודה בכפו יבלענה, הוא אומר, איזה דברים נפלאים, בעודה בכפו יבלענה, רק דבר אחד, של נגר, למה לא שמת לנו תמונה של הרב? שנוכל לראות את הפנים של הרב. תמונה. אומר, לפחות כתב היד, היית שם לנו כתב יד קודשו. תסתכל על כתב היד. אבל טוב, מאז באמת עשיתי תשובה. ובספרים הבאים. אחר כך כשהרב עבר לרחוב ימין אבות, גם זה שם מיוחד כנראה לא סתם, הרב עבר לרחוב ימין אבות, אז היה חדר קבלת קהל, הייתה, זה שתי דירות מצורפות, אז הייתה לרב לשכה, ויש חדר קבלת קהל, היו באים, ואז כבר, זה היה אחרי שהרב נהיה רב ראשי, ואז התחילו לבוא עשרות אנשים, כל יום, וכל יום נהיה יותר, יותר. התחלה היה מקום, אחד יושב פה, אחד יושב פה, אחד יושב פה, אחד שם, אחד שם. אבל אחר כך 20 אנשים, 30 אנשים, 40 אנשים, 50 אנשים, חכים בתור, החדר כבר אין מקום, בכל הספסלים היו יושבים חדר המדרגות, מהקומה למעלה, ולמטה יושבים מחכים, מחכים. והרב, באיזה סבלנות, באיזה אורך רוח, זה ממש פלא פלאים. אם הרב צבי יהודה כתב, מורנו ורבנו, הרב זצ"ל כתב, עבד לעם קדוש, זה היה ממש לראות אותו, את הרב אליהו, עבד לעם קדוש, פשוט ככה. ועובד בשמחה, ובנעימות, כאילו שזמנו. אמנם, היה לו שמש טוב אז, הרב יהודה מוצפי, הוא היה תלמיד חכם אחד, אז היה אברך צעיר, היה בא כל פעם עם דף עם שאלות. ככה, דף כזה עם שאלות, 30 שאלות, 20 שאלות. כאילו, כל מיני שאלות. לא, אתה לא תכנס, אתה לא זהו, היה רב איתו וזה, אבל מה, יש לי שאלות גם כן, מה אני לא, מה אני זה, הוא אומר לו, לא, אתה שואל, בוא, עד פה, 3, 4, 5 שאלות, יותר אתה לא שואל, תראה מה הולך פה, תראה מה קורה פה, הרב לא יגמור עד הצהריים, הרב, הוא היה שומר, משגיח, ו... אני אסיים. בסיפור אחד שגם כן פרסמתי אותו בספר על רב אברום. אה אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה לו אירוע מוחי קשה מאוד מאוד, והרופאים אמרו שזה עכשיו 72 שעות קריטיות, סיכויים קלושים מאוד שיוכל לחיות. טוב, אני הייתי אצלו יום, לילה ויום, ואחר כך בלילה הבא נסעתי הביתה. ואז עמדתי ללמוד, ונרדמתי וחלמתי חלום. חלמתי שאני רואה רב אחד אומר לי, אתה לא מבין שצריך להוסיף שם? צריך להוסיף שם. אז אמרתי לו, מה, אבל מה להוסיף? הוא אמר לי, יוסף. אמר לי, יוסף. טוב, אז בבוקר סיפרתי את זה לאחותי הגדולה. אמרתי לה, תשמעי, כך חלמתי, אז צריך להוסיף שם. אז היא אומרת לי, אז מה עושים? אמרתי, את יודעת, אני הולך לרב אברום. נדבר על זה עם רב אברום, נשמע מה רב אברום אומר. בינתיים היא הלכה לאחד מהאדמו"רים החשובים, זקנים שהיו אז. לא ידעתי שהיא הלכה, היא לא אמרה לי. הלכתי רב אברום, רב אברום אמר, תראה, בין שנגיד שהחלום שלך חלום אמיתי, נגיד שהיה לך איזה גילוי, בין שנגיד שלא, במצב כזה, כתוב להוסיף שם, צריך להוסיף שם. אז, אבל אני, בסדר, אז הוא אומר, אז צריך להוסיף שם, אז צריך להוסיף שם, אז אתה אומר, יוסף, אז... אז בסדר, יוסף דוד, אתה אומר יוסף דוד, בסדר, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר עליכם, ויוסיפו לך שנות חיים, וככה ברך הלכתי. אני מתקשר לאחותי ואומר לה, זהו, רב אברום אמר להוסיף כך את השם, יוסף דוד. אז אחותי אומרת לי, לא, תשמע, אני הייתי אצל האדמור הזה, והוא אומר, בשום אופן לא להוסיף את השם יוסף. זה לא טוב, ולא לא את השם הזה. צריך להוסיף שם, שם אחר, לא את השם הזה, בשום אופן. טוב, אז אמרתי, מה אני עושה, אבל היה כאן. טוב, אמרתי, נלך עוד פעם לרב אברום. באתי לרב אברום. רב אברום אומר לי, תראה, אני לא מבין בשמות. אני יודע, אמרת לי ככה, אמרו ככה, מה? רב אברום מאוד היה מכבד את האדמור הזה. מאוד מכבד אותו, והוא היה מכבד מאוד את רב אברום, כמובן, כולם. אז רב אברום אומר לי, תשמע, אני לא, באמת, אני לא, אל תכניס אותי פה בסוגיה שאני לא מבין בה, לך לרב רפואל לוין. רב רפואל לוין, הבן של רב אריה לוין, הרב הצדיק והגאון, רב רפואל לוין, שהיה גם דיין בבית דין, לך אליו, הוא ידוע שהוא מומחה לשמות ודברים כאלה, תשאל אותו, תדבר איתו על זה. הלכתי רב רפואל, רפואל, אני, מה רב אברום, לא, הוא שמע איזה סיפור ממישהו, אני לא מבין בדברים כאלה שום דבר, אני לא יודע, אני מברך את אבא שלך ברפואה שלמה, תהיה לו רפואה שלמה, אבל אם אתה באמת רוצה לדעת איזה שם וכן ולא ומה, לך לרב יוסף זוסמן. הרב יוסף זוסמן, הוא אומר לי, הרב יוסף זוסמן הוא גדול המקובלים של ירושלים. הרב יוסף זוסמן הוא תלמידו של הרב חרלאפ, שימש את המקובלים של הדור הקודם, הוא גדול המקובלים, תלך אליו, הוא מומחה גדול לדברים האלה. טוב, אז כבר לא יכולתי באותו יום ללכת, כבר היה מאוחר בלילה. הלכתי, כל הסיפור, למחרת על הבוקר, יום שישי זה היה, בבוקר, הלכתי לרב זוסמן. אמרתי, הרב זוסמן, סיפרתי לו את כל הסיפור, הוא אומר לי, מי זה האדמו"ר הזה? מה, הוא הונגרי? אמרתי, אני יודע, הונגרי, לא הונגרי, מה אני יודע? הוא אומר לי, לא, הוא אומר לי, תראה, ההונגרים יש להם איזה ספרים בתחום הזה של שמות, שאני לא יודע, יש להם איזה מסורת בזה, אבל אני אומר לך ככה, תשמע, אם תלמיד חכם כמו רב אברום ברך את אבא שלך עם השם הזה, אז לא יעזור מה שיהיה כתוב בכל מיני ספרים של מקובלים וזה, מה? כל הספרים האלה לא יעמדו מול ברכה של רב אברום. רב אברום, מה זה? רב אברום הוא גדול הדור. אבל מה, אתה בכל זאת, אתה מתלבט על ה... בכל זאת, מה, על השם, מה השם? אתה בכל זאת, אני רואה, לא שקט. אז אני מציע לך ככה. תראה, בשביל שם, זה לא כתוב ככה, לא כתוב ככה, כתוב ספרים. בשביל לשנות שם, צריכים רוח הקודש. צריכים שזה רוח הקודש. בלי רוח הקודש, אי אפשר להוסיף שמות. צריכים רוח הקודש, וצריכים גם מסורת. מסורת של... בדברים האלה. תראה, אני אומר לך דבר כזה. מי שיש היום בדור שלנו, זה רק הרב מרדכי אליהו. הוא... גדולי ירושלים יודעים שהוא בעל רוח הקודש מופלא, הוא בעל רוח הקודש, והוא גם יש לו מסורת. תלך אליו ותראה מה הוא יגיד, תגיד לו שהאדמור וזה ורב אברום, תגיד לו. טוב, אמרתי, מה, איך אני אלך עכשיו הרב אליהו? זה לא זמן שהרב אליהו כבר נהיה שם הכל מסודר לפי שעות, מקבלים שעות משעה זו עד שעה זו, אי אפשר, יום שישי. לא יודע, אמרתי, אני כבר אין לי כוח, זה אומר, תלך לפה, תלך לפה, תלך לפה. עכשיו, אז אמרתי, אני דבר ראשון, אם אני כבר בא לקריית משה, דבר ראשון אני הולך לישיבה, הולך ללמוד, כבר אין לי כוח, אני מוכרח ללמוד קצת. הלכתי, נכנסתי שם חדר, למדתי איזה שעה. ככה אמרתי, נו, כבר 12, מה יהיה? אתה מוכרח ללכת לרב אליהו, אתה צריך לדאוג לאבא שלך. טוב, איכשהו אימצתי את הרגליים, ממש הלכתי בפיק ברכיים, הלכתי לא לכניסה של הלשכה, לכניסה של הבית. אמרתי, מי יודע מה, הרבנית, מה תגיד לי הרבנית? יום שישי, דפקתי. מיד פותחים את הדלת, מי פותח את הדלת? הרב פותח את הדלת ככה עם חולצה, החולצה הלבנה מביעיקה, וזה כולו אור, הרב פותח את הדלת, חבוד, כנס, הכניס את הפנימה, אני אומר לו, הרב, אבא שלי חולה מאוד, יש אישי, בוא איתי. עוברים דרך כל הבית, הלכנו ללשכה. שב, מה הסיפור? הספרתי את כל הסיפור. טוב, תגיד, מה השם של אבא שלך? קראו, לוקח נייר. מה השם של אבא שלך? כותב. מה השם של אבא שלו? אמא שלו. מה אמרו לך בחלום? אמרו לך יוסף דוד, דוד יוסף. אתה לא זוכר. לא זוכר. שם שלו יהיה דוד יוסף, ורפואה שלמה, וברכה, והצלחה, וכל טוב. שלום, זהו. ככה, בשנייה, ממש כזה, תה, 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 תה. לא נותן לך בכלל מקום, אבל כזה, במהירות, מהירות, וכבר, בחוץ כבר הגיעו עוד אנשים, ישבו בחוץ, ומצד אחד, מצד שני, הרב היה תמיד בשלווה. זריז, כמו שהוא תיאר אותו. אין, לא ספרת לכם, אחת הפגישות הראשונות שעממו אותי באמת, אני זוכר בבית ברחוב ריינס, אני בא, אני חייב, הרב בודק לולבים. מה זה? אני רואה שם ארגזים עם לולבים, ונמצאים איזה שניים, שלושה אנשים, והרב, מה זה? אני באתי מהצבא, אז הייתי רגיל, מסדרי נשק, בודקים לך, קח את הנשק שלך, יש לך פילים, יש לך זה, שמיה. אני לא ראיתי דבר כזה הפעם, והלכנו, היינו רבנים, מהודר, יפה מאוד זה, אבל ככה, לבדוק, הרב, וככה מאוד. ממש ככה, כל אולם, מרים, מרים. איפה נשמע דבר כזה? מאות מאות לולבים. חוץ מה שהוא מתאר את האתרוגים ככה ככה, אז לולבים, הוא לא יכול שניים בבת אחת. לולבים, אבל אני ראיתי שם קופסאות מאות, וראיתי קצת. עבד לעם קדוש על אדמת הקודש, מסר את נפשו על עם ישראל. ואני חושב, מה באמת, מה בכוחנו? א', אני חושב, להתפלל לקדוש ברוך הוא, שכל משהו פעל, ומסר את נפשו, והתייסר ייסורים איומים ונוראים, באבון הדור, הוא לוקח על עצמו. מי יודע, מי יודע כמה פיראון חובות שהשארנו לו על הכתפיים שלו. מה שהוא לקח על עצמו במשך השנים, לקח על עצמו, הרי קוראים כל הניסים והנפלאות, לא יאומן. הסיפור הזה, שאני לא אחזור עליו עכשיו, על אחד מראשי המוסד, שהיה ראש מחלקת המחסלים, משהו כזה של המוסד. חולה אנוש במצב שהרופאים אומרים לו שהוא, ובאים וטלפן, מישהו הולך לרב אליהו, בן אדם רחוק מיהדות, אבל הרב אומר, מה לבן אדם כזה אני לא אלך? בתל אביב, אדם מוסר את נפשו על עם ישראל, לא אלך אליו, והרב נסע אליו, ואיך נסע, וכל הסיפור לא אכנס לזה עכשיו. כולו לקח על עצמו, לקח על עצמו, מלווה השם חונן דל, מלווה השם, לקח הלוואות, לקח הלוואות, לקח הלוואות, לקח הלוואות. אנחנו צריכים הרבה מאוד תפילה, התפלל מאום כדליבה על הגאולה, שהרב כל כך השתוקק להתגלות מלך המשיח בגאולה שלמה, ו להמשיך דרכו במידות כפי שהן מופיעות בספרים ובתורה, ללימוד התורה, ובעזרת השם גדולים צדיקים מיתתם יותר מבחייהם. שמעתי שהרב יורם אברג'ל אמר ביום שישי, אמר, תדעו לכם כמה שהרב אליהו פעל בשביל עם ישראל פה מעכשיו, ואולי עוד במיוחד אחרי השנה, מעכשיו יפעל, נדמה לי שאמר, יתבטא פי מיליון או פי מיליונים, שבעזרת השם נהיה ראויים להתגלות כל הכוחות שלו ושל כל גדולי וקדושי ישראל, שהיה קשור איתם, חובר איתם בכל נימי נפשו, שאהבו אותו אהבת נפש עצומה וגדולה, נזכה לגאולה שלמה ברחמים גדולים במהרה.